אנחנו בפרשת תזריע, בפסוק ז' ח'. הקריבו לפני אדוני, וכיפר עליה בטהרה ממקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. כן, סליחה, זה פסוק ו', צריך לקרוא את פסוק ו' גם. במלאת ימי טהרה, לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה אותו לחטאת, אל פתח אוהל מועד אל הכהן. אחר כך כתוב, ויקריבו לפני אדוני וכיפר עליה וטהר, המקור דמיה, זו תורת היולדת, הזכר לנקבה, ואם לא תמצא ידה ידי סרי, היא לקחה שתי תורים, או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהר. קודם כל, שאלה פשוטה, לפני שאנחנו נתחיל כאן לרש"י, שמה צריך להביא קורבנות? הביאה נשמה טובה לעולם, זכר, נקבה, לא משנה. מה צריך להביא קורבנות? גם עולה וגם חטא. ידוע שעולה זה מלשון מה?
תעלות.
תעלות, להתעלות. כלילה, עולה... אז אולי זה בא לרמז, מביאה נשמה לעולם, מה צריך? להשם. לפעמים אדם מביא ילד ואומר, זה שלי! זה שלך. מה פתאום? לרמז על היולדת, תדעי לך, מבית נשמה לעולם, כמו שמואל עם חנה, להעלות אותו, לרומם אותו, לא סתם מביאים ילדים לעולם. מה שאני,
אה? כי מהשם
שאילתיו. כי מהשם שאילתיו. נכון, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בסך הכל מביאים ילדים, נשמות לעולם, אנחנו שליחים בסך הכל. מפקידים ביתנו פיקדון, אבל כל הפיקדון הזה צריך לרומם אותו, להעלות אותו, לחנך אותו, לאהוב אותו, לזהו. לא סתם ככה, מביאים ילדים לעולם, דבר ידוע. מה, לא ידעתם? צריכים לבוא לדבר. דבר שני, חטאת. מה זה חטאת? מלשון לחטא. לחטא זה לנקות. גם בעברית אומרים, לחטא זה לנקות, חטאת. מה לנקות? אישה עוברת בזמן הלידה קשיים. אנחנו גברים לא מבינים בזה, אבל הם עוברות קשרים. לא פעם אישה גולשת לליבה, מחשבה, יותר? לא, זהו. עד לכאן. עברתי את מה שעברתי. אני לא מוכנה יותר להיכנס להיריון, לעבור את החוויה לא קלה, נאמר. אחרי אומרים, אישה יושבת על המשבר. משבר זה משבר. אז צריך לחטא את המחשבה הזאת, לנקות אותה. מה החטא? להסיר את המחשבה הזאת מליבה. בוא נראה את זה רש"י. והקריבו, ללמדך שאין... תודה רבה, תזכן למצוא. ללמדך שאין מעקבה לאכול בקודשים, אלא אחד מתומת. האישה, היולדת, היא לא יכולה לאכול בקודשים, אלא אם כן היא באמת עושה את מה שלמדנו כאן, את גם קורבנות וגם עובר הזמן. ואיזהו זה חטן שנאמר וכיפר עליה הכהן וטהרה. מישהו בא לכפר בה, בו הטהרה תלויה. זאת אומרת, קורבן חטאת זה תנאי לזה שיכולה אחר כך להביא קודשים. וטהרה, מכלל שעד כאן קרויה טמאה, אם הוא אומר עכשיו, עד עכשיו, אם אתה אומר עכשיו היא טהורה, סימן שלפני זה לא הייתה. אחד לעולה ואחד לחטאת, לא הקדימה כתוב, אלא למקרא. אבל להקרבה אומר, חטאת קודם לעולה. כך שנינו בזבחים פרק כל התדיר. ואם נגיד מסברה, אז כמו שאמרנו, אתה רוצה לעלות, חטאת זה כמו סור מרע, ועולה זה כמו עשה. אז סור מרע קודם לעשה, כתוב גם, סור מרע ועשה. קודם להתנקות, קודם כל לטהר, קודם כל חטאת, אחר חיה, עולה, אתה מתעלה. אתה לא יכול להתעלות שעדיין אתה לא טהור. כן? אז זה כלל גדול. בתורה, בחיים, בכל דבר. הדבר הקודם, תהיה נקי. מתוך שאתה נקי וטהור, אתה יכול להתעלות גם. אתה יכול להגיע למדרגה גבוהה.
יש שאלות למעשה. השאלה הראשונה, לא הייתי פה ביום שלמדתם את זה, אולי כבר דיברתם על זה. מה פתאום קשור פה ביום השמיני מול בשר הולדים?
קודם כל מדבר, אני יודע.
מה פתאום מכסים פה את ההלכה הזאת של המשמעות?
קודם כל, ידוע שברית מילה נקרא לאברהם אבינו. שם כבר נאמר הכל. אבל לא לכלל ישראל. אברהם אבינו עוד לא היה, לא הייתה אומה. היה אברהם, משפחה. כאן, זה כאן אחרי מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, כל מה שנאמר אחרי זה לכלל ישראל. הפרט הזה של ברית מילה ביום השמיני נאמר כאן לכלל ישראל.
כן, אבל איך זה קשור בתוך
ההלכה
של הטהרה של האישה?
לא יודע, דיברנו על זה פעם שעברה. קודם כל, זה מצווה. נולד בן, צריך לעשות ברית מילה. כאן דובר על אישה כי תזרע, זאת אומרת, דובר על לידה. מה כל הפרוצדורה כשיש לידה? אז קודם כל, צריך לזכור, יש ברית מילה. והברית מילה קשורה ללידה, זה לא שני דברים נפרדים. אם לא הייתה לידה, לא היה ברית מילה. זה דבר ראשון. אבל פעם שעברה, נזכרנו, למה האישה שילדת זכר, ימי התארה,
חצי,
ואצל האישה זה 80, כאן זה 40 יום, כל המסך הכל כאן. מדוע? אז ראיתי, כתוב באיזשהו מקום כתוב, שכשנולד זכר, במיוחד לספרדי, מבסוט חלס. והאישה מבסוטה, וכולם מבסוטים, זכר! אמרתי, כל פעם באים לאחר, תן לי ברכה. מה הברכה? שאשתי תלד זכר. למה? שואל אותן, למה דווקא זכר? למה לא נקבה? לא יודע, זכר. נכון, אתה ספרדי אשכנזי?
תימני.
תימני, זה... גם אומרים זכר, נכון? אישה, עכשיו היא עברה חוויה קשה. זה שכולם באים, יש עכשיו ברית מילה, פדיון הבן לפעמים, זה משמח את ליבה. היא אומרת, 40 יום זה מספיק לצאת מכל התקופה. נקבה, מה ילד? נקבה, אוי, היא צריכה 80 יום לצאת מה... עד שהיא משתקמת, נפשית. אז אכן מזכירים כאן ברית מילה. הנה, אתה רואה, יש כאן ברית. מצווה גוררת מצווה. אבל שוב פעם, מבחינת האמת זה לא ככה. מצד האמת צריך לשמוח על כל נשמה שבה. זכר, נקבה, צריך לשמוח על כל דבר.
שמעתי, למה נקבה זה כפול? כשיולדת זכר, הזכר אינו מועד, לא יולד, לא יולד. אז כל טומאה בעצם זה חיסרון, כאילו היה פה חיים, וחיסרון החיים מוליד טומאה.
כן.
אז כשיולדת זכר, אז הזכר לא מוליד. אז זה חיסרון של חיים קטן. כאילו יצא ממנה חיים אמנם, אז היא טמאה רק עד 33 ימים האלה. כשיולדת נקבה, הנקבה בעצמה תדע גם כן להוליד. אז החיסרון חיים הוא כפול. לכן זה כפול גם
בזמן. אתה שמעת
את
הדבר הזה. הרב שלי. זה קבלה, אני כבר לא יודעת. בוא נראה משניות. משניות, אנחנו בפסחים, פרק ז', נכון? פרק ז', משנה... י"ד, משנה י"ד. פרק שניים, משנה י"ד. בשביל להבין את המשנה הזאת, צריך לקרוא את הדברי הקדמה. כשנמנים על הפסח, יש לחשב מראש שכל אחד מבני החבורה יוכל לקבל ממנו לפחות כזית בשר. מכאן אין נמנים אלא על החלקים הנאכלים שבקרבן פסח, ולא על העצמות והגידים הקשים כיוצא בהם. משנתנו בא ללמד מה שנקרא בשר, מה נקרא עצם לעניין אכילה. כן דיון משנתנו בחיוב מלכות על שבירת עצם בקורבן הפסח. אני רוצה להסביר את העניין. כל אישה יודעת שהיא הולכת להכין ארוחה, דבר אחד שואל, כמה יהיו בארוחה? כמה להכין סלט, כמה להכין ביצים, כמה להכין זה, כמה להכין זה? ככה מכינים ארוחות, נכון או לא? אותו דבר קורבן פסח, להבדיל כמובן. עכשיו, נמנים, מראש צריך להימנות על הסעודה. זאת אומרת, בעל הבית, הוא צריך לעשות רשימה שמית של כל אלה שבאים לאכול את הקורבן פסח. אומר כאן המשנה, הטעם לדבר, כי הבשר הקורבן הוא לא גדול. אז אם יהיו שם הרבה אנשים, וכל אחד חייב לאכול כזית מהבשר של פסח. אם יהיו הרבה אנשים, לא יהיה מספיק כזית. אז צריך לחשב את הדבר. השאלה, מה מחשבים? האם מחשבים את כל הגדי כולו, אני לא יודע כמה שוקל זה, משהו כזה, נניח 20 קילו. נניח. עכשיו, מתוך ה-20 קילו, יש לך שם עצמות, גידים, אור, שערות, כל מיני דברים. אז צריך לדעת לחשב כמה בשר בדיוק מתאים לכמות האנשים הנוכחים, כי אם באים יותר, צריך להביא עוד גדי. ואז, או סידור אחר, אבל אי אפשר סתם לאכול את הגדי הזה, צריך את המספר המתאים לכמות הבשר. אז זה דנה המשנה. כל הנאכל בשור הגדול, כל חלקי הבהמה הנאכלים בשור הגדול, כן, יאכלו בגדי הרך, וראשי כנפיים מסחוסים. עכשיו, צריך להגיד, שור הגדול הכוונה היא לכבש גדול, או בהמה גדולה. מה קורה כשהגדי הוא רך, גם בן אדם, העצמות הן ריקות. כשהוא מתבגר, העצמות מתקשות. אז הייתי אומר, אפשר לאכול עצמות שגדי, גדי זה בסך הכל הכל רך. הוא אומר, לא, כל מה שקשה אצל בהמה מבוגרת, למרות שזה רך אצל הגדי, אז לא אוכלים. זה מה שהמשנה אומר. זה כבר התקף. כל חלקי הבהמה הנחלים בשור הגדול, שכבר נתקשה בו, מה שאפשר להתקשות, יאכל בגדי הרך, רואים מהם לאכילה בגדי הרך, שקרב לפסח, ובני החבורה נמנים עליהם. אבל מה שאינו נאכל בשור הגדול, כמו עצמות או דברים כאלה, למרות שאצל הגדי זה רך, אינו נחשב כדברי דבר הראוי לאכילה גם בגדי הרך. הואיל וסופו להקשות, אף על פי שעכשיו הוא רך, לכן אין נמנים עליו בפה. ראשי כנפיים וסחוסים. מה זה כנפיים? מה זה סחוסים? כנפיים, ראיתם פעם אוף. אוף, יש לו כנפיים ורגליים. אבל האמת שכל בהמה יש לה כנפיים ורגליים. הידיים הקדמיות זה כנפיים. זה כאילו התהפך לכנפיים. מכתפיים לכנפיים. והרגליים זה הרגליים. אז זה מה שהוא אומר. בגמרא מבואר שהמשנה באה לפרש כאן את האמור ברישא. כלומר, כל הנאכל בשור הגדול על ידי שליקה, היינו לאחר שמבשלים אותו הרבה, יאכל בגדי הרך על ידי צליה. מה הם ראשי כנפיים? היינו ראשי הכתפיים. סחוסים. מה זה סחוסים? תנוחי האוזניים, שאצלם הם ריקים, כנראה אצל השור, האוזניים קשות, ולא נוהגים לאכול אותם. או משהו כזה, בבישול רב, אז כן אפשר לאכול את זה. תנוחי האוזניים והחזה והצלעות הקטנות, שבסוף השדרה, שגם אוכלים אותם. כך מפרש רש"י ורמב"ם ברטנור, ומביא גם עוד פירושים. השובר, עכשיו זה נושא נוסף. השובר את העצם בפסח הטהור, הרי זה לוקה 40. אסור לשבור עצמות בליל הסדר, בקורבן פסח. אבל המותיר בטהור והשובר בטמא אינו לוקה את ה-40. מסביר כאן הרב קהתי מדוע. השובר את העצם בפסח הטהור, בקורבן פסח טהור, הרי זה לוקה 40, משום שעבר עליו, ועצם לא תשברו בו, מפורש. אבל המותיר בטהור, המותיר, זאת אומרת, אחרי הזמן שהוא לא אוכל את זה, בשר אפילו בקורבן פסח הטהור, וניסה שעבר על הלב, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והשובר בקורבן טמא, כן, השובר עצם בקורבן פסח טמא, יש מפרשים אפילו בקורבן פסח שבא בתומה, כן? אינו לוקח את ה-40. למרות שהוא עושה עבירה, הוא לא לוקח 40. מדוע? כאן הוא מסביר כזה כלל גדול בדיני עונשים. הטעם הדברים מבואר בגמרא, המותיר בתאור אינו לוקה. מדוע? לפי שעליו לא תותירו ממנו עד בוקר, ולאו הניתק לעשה. למה? אחרי זה כתוב, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. ויש מצוות עשה. כלומר, לאו שכתובה אחר מצוות עשה, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. וההלכה היא שלאו הניתק לעשה, אין לוקים עליו. וכן בא כתוב לומר, אם עברת על הלאו הקיים, על מצוות עשה, אינך לוקה. ואותם בדבר שעליו לא תתירו, הוא לאו שאין בו מעשה. פסיבי, הוא רק לא שם תנו בזה, הזמן עובר. שהמותיר אינו עושה כל מעשה בידיים, וכל לאו שאין בו מעשה, אין לוקין על השובר בתמר ואינו לוקה, לפי שכתב, ועצם לא תשברו בו. מה זה בו? בפסח. טהור מוזרים על שבירת עצם, ולא בפסח טמא. יישר כוח. איך ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. אנחנו בדף צדיק. איזה צדיק זוכרים? כן. צדיק ג' התחלנו. לא. צדיק ב', נכון. צדיק ב' התחלנו. נקרא את זה עוד פעם, ברשותכם, מההתחלה. הסיבוכים שבמחשבות וחילוקי הדעות שאינם מתאחדים בחיים, ברעיון, באים ממקור אחד. מהמחשבה הראשונית, ראשונית, דהיינו, זה רק רושם, זה לא בהיר, לא שלם, זה הרושם. מהמחשבה הראשונית, שאיננה מבוררת, צללי המחשבה, העוטפים את אורותיה, יש מחשבה, זה האור. אבל יש הצל של המחשבה. הצל זה רק מסביב למחשבה. הם יותר רחבים ויותר אידיאליים מהאורה המחשבתית עצמה, כך הוא אומר. זאת אומרת, כמו אור, כמו צל. צל לפעמים הוא כזה, יש אור, יש אדם עומד, הצל הוא מאוד ארוך לפעמים, הרבה יותר גדול. מבחינתנו הכוונה, שהוא ניכר יותר, כן. מחשבה זה דבר נסתר. הצל הוא דבר ניכר יותר. הצל בצלל, זאת אומרת, זה הוצאה מן הכוח אל הפועל. זה מה שהוא אומר. צללי המחשבה, עוטפים את אורותיה, הם יותר רחבים, יותר אידיאליים מהאורה המחשבתית, שהיא נסתרת, היא פנימית. מהצד הברור שלה. אבל הרבה פחות ידועים ועוררים הצללים האלה, מתוך כך, כל זמן שהחושב מתרחק, מתחמם, סליחה, מרחוק לאור נוגהם של אותן צללים, הרי דעתו מתרחבת ורצונו מתעדן והרגשתו מתעצלת וחיי שלווה מלאי הוד קודש וביטחון של גודל וענווה מתמזגים בכל רוחו. והציבור המרווה מהשפעות רבות חן וערך כאלה הולכו על מסילה של חיי עולם וברכת השלום, סבלנות התורה, ההערות הרוחנית, חפץ החיים ותפארת התורה, הולכים ומתגדלים. אבל, הרבה פעמים מזדמן שאיזו נטייה זרה מתגנבת בתוך הרוח, ואותה הקשבה הרחוקה, שאדם מקשיב את צליל הקול האידיאלי מתוך אלה המרחקים הנשגבים של צללי האורות הרחבים והאידיאליים, אינה דיין לו. דיינו, המציאות היא לא מוצאת חן בעיניו. הצל זה תוצאה מהאור. למשל, אנחנו רואים היום את המדינה שלנו. זה צל של האור. איזה אור? אור השם. השם אמיר לארץ ורחמים, מאיר כל הזמן. אנחנו לא רואים את מקור האור. מה אנחנו רואים? את הצללים, את הדברים האלה. אבל לפעמים הוא אומר, יש מציאות כזאת שהצללים לא מוצאים חן בעינינו. כמו שאומרים, יש אור וצל. אז אתה אומר, מה זה הצל הזה? חושך! זה רע, זה לא טוב, או משהו כזה. ואז אדם מתבלבל. במקום להוקיר את הצל, הוא נלחם בצל, נלחם נגדו.
הוא צריך להיכנס למכון שמאיר.
נכון, מאיר, כן. תלוי איך מאמיר לרחם ברחמים. כן. אינה דיה לו, והוא חפץ להזין מהם את אוזניו משמיעה סוענת, חיצונית, את עיניו בראייה מובלטת, חיצונית, את דמיונו בצבעים, כמו היום, כולם, טלוויזיה, חדשות, עיתונים, עניינים, כאילו זאת המציאות, אני בדקתי, זה לא המציאות, זה הצל של הצל של המציאות, אבל צריך להוקיר את המקור של הצל. זה מה שהוא אומר, פתאום כל הדברים העכשוויים הם פתאום תופסים תאוצה, והם העיקר. כן. את הדמיון בצבעים ושכלו ורגשתו במושגים מוצקים תפוסים בחוזקה, אז יהפך לו הטוב העליון לרועץ. למה? הוא רואה את הרע, הוא לא רואה את הטוב. זה כמו מי שלומד קבלה, דברים כאלה, פתאום הוא רואה תומה. קודם הוא לא רואה את זה, פתאום הוא רואה תומה. למה הוא לא מנגש בצורה נכונה ללימוד הקבלה? פתאום הכל הוא מחלק את העולם שחור לבן. יש כאלה שלומדים קבלה, והעולם פתאום נהפך להם ליום ונורא. כן. פעם היה כאן, אני אגיד לספר, היה כאן מישהו שלמד כאן במכון, אחר כך נהפך לחסיד, חסידות לא משנה כרגע מה, ופגשתי אותו בחתונה, הוא מספר לי שנולדה לו בת. אמרתי לו, מזל טוב, מזל טוב, יופי, איזה בית חולים? בית חולים זה מזה. פתאום הוא אומר לי, אתה יודע, אתה יודע כמה טומאה יש בבית חולים הזה? אמרתי לו, במקרה באותו שבוע, הבת שלי, שיום יש לה כבר 5 ילדים, סגרתי את הדלת של האוטו על האצבע הקטנה שלה, וחששנו לשבר, אז הלכנו לחדר מיון, וחיכיתי שם שעות על שעות, מי מסתכל עליי בכלל, באים מקרים, התקפי לב, תאונות דרכים, ואני מסתכל בחדר מיון, איזה חסד, לא עושים חשבון לאף אחד, יהודי, ערבי, לא משנה, כל ה... להציל, להציל חיים, לעזור, לעזור, לעזור. אמרתי, תשמע, אני גם הייתי באותו בית חולים, לא ראיתי שם תומה בכלל, ראיתי רק חסד, חסד, חסד. עוזרים לאנשים, מצליחים, מה? לא ראית את השרבולים של האחיות? באמת לא הסתכלתי. עד כאן. לא ראיתי, לא שמתי לב בכלל השרבולים. הוא למד חסידות ככה. פתאום העולם נראה לו כל דבר, לתומה, כל דבר שלא מתאים לו לבדיוק מה שהוא היה מתאים. הוא לא ראה את הצל בצורה נכונה. הצל התאבט לו, נהפך לחושך. למשל, כמובן, סיפור אמיתי, אבל הוא משל. אדם לפעמים לומד, אותו עולם שמקום נראה לו חביב כל כך, נחמד מאוד, ומאיר פנים וכל זה, פתאום העולם הזה נראה לו, וואי, 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 מלא, כל כך רע. הוא מחלק את החברים שלו, ואת החיים, ואת הכל, לטובים ורעים, שחור ולבן. זה ממש, מה קרה לך? כמו שהיה כאן זוג אחד שחזר בתשובה, והוא בא מבוהל. מה? הוא בא, הוא רצה לחזור בתשובה, פגש מישהו ברחוב, במשנה, אמר לו, אתה יודע, אני המורה שלכם. לימד אותם. יום אחד הם באו, אתם אומרים, לא, את החשמל במקרר, לא סידרו. הם סיפרו לו שהוא פתחו את ה... קרר והנורה נדלקה בשבת. מה? וואי, איזה עבירה, פה, פה, פה. והכניס אותם ללחץ עצום, ופתאום הם סיפרו לי הזוג הזה, שדרך אגב, הם אנשים מאוד אינטליגנטיים, אחד רוקח, אחד רופא, משהו כזה. תראה, מאז שחזרנו בתשובה, קשה לנו ללכת ברחוב. אנחנו הולכים ככה. לא יכולים להסתכל. הכל נראה לנו כל כך מסוכן. כל כך רע. למה? זה בדיוק מה שאומר כאן רע. פתאום העולם, אם אתה לא ניגש אל האורות והצללים בצורה נכונה, ואתה מנתק את הצל מהאור, אז מה קורה? אז הכל נעשה חושך. במקום להעיר את הנשמה, במקום זה, אדם נמצא בעולם מאוד מאוד קונטרסטי, מי נגד מי, שחורים, לבנים, טמאים, זה ככה. זה סכנה שקיימת למי שחוזר בתשובה, בדרך הלא נכונה כמובן. אז זה אומר כאן הרב, כן? את דיוונו בצבעים ואת שכלו והרגשתו מושגים מוצקים ופוצים בחזקה, אז יהפך לו הטוב העליון לרועץ. במקום שהאור הזה יאיר את נשמתו, נהפך לו לרועץ. מאותו הצמצום שבאור הבהיר המצומצם, שנכנס במדעו ובהכרותיו, ייקח גדרים וצוותים, שהם מתהפכים לגדרים לוחצים, לצוותים מעיקים על הצללים הגדולים, ונוגעות האור הרחוקים והרחבים, ומתוך אותו הלחץ יוולד חום השני של אש זרה מלאה מרורות. במקום מקודם היה בן אדם שלב, מתחיל להיות אדם עצבני. הכל התהפך אצלו. לא יודע לגשת את הדברים. חימה גדולה וסוערת. קנאה כעסנית לאין גבול, על כל דבר כועס, מקפיד על כל דבר. יכול לקרוא דבר כזה. אפילו לרגעים יכול להיות. לאין נחת ואין שלום, במקומה של האמונה הגדולה, הביטחון השלב, הציפייה המונגה, ייכנס רוח אבואים של חפץ, שררה ושלטון, רוצה להשתלט על האחרים, וכו'. מלא אכזריות, מחוסר בושה, צניעות ויושר, ותגרות תדיריות יתלקחו, תדיריות זה תקבועות, הוא רב עם כולם, נלחם עם כולם, ומלחמת דמים, מלחמות דמים יוולדו, ורצח ותאווה יצחלו כנחשים למחבואים. וכל הוד לדווה יהפך, בדיוק הפוך מאור. ולתומת הנידה, בדיוק למדנו עכשיו תומת הנידה. כי תומת הנידה יתמע כל המתיימר בשם קודש, וחושך יחסי ארץ ערפי לאומים. כאן מדבר ברמה האנושית, הכללית, האוניברסלית. כאן גם ברמה הפרטית זה יכול לקרוא דבר כזה. מתוך מעוף צרה זו מתרוממת לה משפחה גאונה בגאות קודש משפחה, הכוונה משפחת ישראל, שהפדות והפארי מנת גורלה מאז. המשפחה שנחלתה עמוקה וגדולה היא עד שהיא בעצמה לא גמרה עדיין את כל ההסתגלות הדרושה לגדולת נשמתה. המשפחה אשר יצאה מבית עבדים ממצרים, מצפה לאור שעם, לאור עולם, לחירות נשמה, לחירות הגוף, שווה היא אל מקורה, שווה היא אל הארץ, זה המקור, שהיא כולה מרגשת בה את סגולת חייה, מסתגלת היא להקשבה עדינה, לצלילים עליונים, באים וטסים עולמות גבוהים ונאצלים, שכל אחד ואחד מקבל מהם כפום שיעור הדילי, נודע בשערים בעלה, ומכל השיעורים יחד, יגלה הוד השלום וזיו האמת, יסוד העונג ומילוי חיים, המלאים עבודה וחפץ אידיאלית האור הקבוע. בלא נדידה ולא יכנף עוד מורייך, היו עיניך רואות את מוריך, יראה מקנך ביום והוא קר נרחב. והולכת היא העדינות וסובבת היא את כל סדרה, את כל כוח עובד. יורדת היא עד כדי דעת הנפש הבהמה, קרוי לגוי צדיק ואלפים, והעירים עובדי האדמה בליל יחמיץ יוכלו שיעשה ברחת ומזרעת. שכוח.